אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת קטי שיטרית, ליכוד. אלן.
שלום וברכה.
איך את מרגישה? כואב לך אגב, ראיתי.
נכון, אבל בסדר, כנראה תנועה לא רצויה שנעשתה, אבל מתגברים על זה.
טוב, אני רוצה ברשותך להתחיל ישר עם האימות החזיתי לשון התקשורת. בין שר ביטחון ישראל כץ לבין דובר צהל, תת אלוף דניאל אגרי. עכשיו, דניאל אגרי הוא קצין מאותר, בכיר, רציני.
אבל הוא בדיין פקיד. הוא פקיד, בכיר.
חייל.
נכון.
לא בדיוק פקיד, אבל חייל.
תראה, זה, אתה צריך להבין, הוא בעל תפקיד. במסגרת הזו שנקרא צהרה.
מה, אסור לו להגיד? מה, למה אתם כועסים?
אני חושבת שהפעם ההתנצלות שלו לא תתקבל. הוא עשה את זה פעם אחת, ומטבע הדברים הוא היה צריך לשקול כל מילה שהוא מוציא. אבל כנראה
פעם השנייה.
אבל כנראה שאלו הם מילים שנאמרות בכוונה תחילה, כדי לחסות על משהו אחר.
מה, קבלת דרגת אלוף או זה? או שזה, לא, זה לא נראה לי.
אני, קודם כל הוא לא יקבל דרגת אלוף, כי אני חושבת שזה
למה לא? הוא קצין טוב.
אחד מהסנקציות שיעשו לו. זה לא, אתה צריך להבין שמה שאנחנו, שצבא אמור לעשות את האיך, לא את המה. המה נתון לדרג המדיני. מה עושים? הצבא אמור לעשות את האיך עושים את זה, אבל הוא לא אמור לעשות את המה. אני חושבת שהוא חרג מגבול
הטעם הטוב. טוב, זה הוא חושב בעצמו, כי הוא התנצל, ברור.
אז בוא, התנצלות ועוד התנצלות, אני חושבת שזה כבר מתחיל להיות מגוחך. ואני חושבת שלצערי הרב, הוא מקבל את החיזוק שלו מהרמטכ"ל, וצריך לשאול למה הוא מקבל את החיזוק הזה מהרמטכ"ל. הרי הוא לא יעשה דבר וחצי דבר בלי אישור של הרמטכ"ל.
זה ברור.
וזה מביא אותנו לכך שאנחנו מסתכלים על מה שמבקר המדינה, שהוא סמכות, הוא סמכות אכיפה, עצמאי, אף אחד לא אומר לו מה לעשות.
רגע, אבל לא שאלתי את השאלה.
כן, אז זה מתבקש כתוצאה מזה.
טוב, אז את קוראת מחשבות. אז באמת אני רוצה לשאול שתי שאלות. אחת, יש לי קושי בהבנה של, אולי את תצליחי להסביר לי, למה עצרו את מינויי הקצינים מדרגת אלוף משנה ומעלה?
אז אני אומר לך, זה אפילו לא קשור לשר הביטחון הנוכחי, כי מי שאמר את זה לראשונה, ואני מצטט את כתב המפורסם ביותר בידיעות אחרונות.
יהושע.
יפה, יוסי יהושע, שאמר וציטט את הרמטכ"ל שעבר, את גדי אייזנקוט, שאמר שהוא חייב לסיים את תפקידו, וגם עוד נקודה מאוד חשובה, כתוצאה מכך שהוא חייב לסיים את תפקידו בעקבות מה שקרה בשבעה באוקטובר, הוא גם אסור שהוא ימנה את המינויים החדשים בצבא. כי אם הוא מסיים תפקידו מטבע הדברים, הוא לא צריך לעשות את המינויים. ברור.
אגב, במשטרה זה מה שקורה.
זה לא רק במשטרה, זה גם בפקידות הבחירה, במשרדים הממשלתיים, הבחירים ביותר, הפקידים הבחירים ביותר, לא ימנו בזמן שהם יודעים שיש להם תאריך יעד, שהם מסיימים את עבודתם.
טוב. עכשיו, אני שומע את מבקר המדינה, אותו לא, אבל ממשרדו, שאומר לראש המטה הכללי, אני צריך לסיים את התחקיר. אומר שר הביטחון לראש המטה הכללי, בבקשה סיים את התחקיר, קיבלת הוראה לפני, לא יודע, חודשיים, חודש, יש לך, חלק מהתחקירים כבר נעשו, אבל תעביר את החומר ותסיים את זה מול מבקר המדינה.
תמוע.
אבל זה לא, זה עדיין לא הולך.
תמוע והזוי, שהרי, אתה יודע, אם אתה מכיר את הרכב הצבא, את דרך פעולתו של צבא הגנה לישראל, בדרך כלל שקורה תחקיר, את הקרית מסוימת, או אירוע מסוים, מתבצע באוטומטית תחקיר, כדי להסיק מסקנות, הלאה להמשיך. מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן את מבקר המדינה, שזה, בוא נאמר, הסמכות גבוהה ביותר מבחינת ביקורת על המדינה. זה תפקידו, מבקר המדינה. אני חוזרת ואומרת, הוא לא מבקר שתכפוף לראש הממשלה או כפוף לשר כזה ואחר, הוא מבקר המדינה, והוא הכי הכי עצמאי.
רגע, מה?
והוא מבקש מהרמטכ"ל.
אני רוצה להבין, מה את אומרת לי? את רוצה להגיד לי שהרמטכ"ל מעכב בכוונה?
ואני חושבת שזה בגלל,
זה לא הגיוני.
לא, אז אני חושבת בגלל הצערתו של הרמטכ"ל, שאומר שברגע שהוא יסיים את התחקירים, יצטיימו התחקירים, יבדקו מה קרה, הוא מסיים את תפקידו. אז אני חוששת שמדובר פה באיזשהו מעשה או חשיבה או מחשבה של הרמטכ"ל, שברגע שהוא יביא את התחקירים, אז הוא צריך לסיים את תפקידו. רגע, מה אנחנו מושכים את זה? בוא, אנחנו חייבים את זה לעם ישראל, אנחנו חייבים את זה לממשלת ישראל, אנחנו חייבים את זה למשפחות של החטופים, למשפחות של הנרצחים, חייבים להביא את הבדיקות הראויות, המקצועיות ביותר, כדי שנדע מה קרה בשבעה באוקטובר. אנחנו שואלים הרבה שאלות, יש המון שאלות, אני כנבחרת ציבור שואלת את עצמי יום יום, איפה היה הצבא? מה קרה עם התצפיתניות? למה לא הקשיבו להם? מה קרה עם הדרג הבכיר? איפה הם היו? למה אנחנו מסתירים את זה? אנחנו כבר שנה ושלושה חודשים, אנחנו נושקים כבר עוד מעט לשנה וחצי, מה, למה מעכבים את זה?
אבל
עכשיו, זה לא ששר הביטחון מבקש את זה, הוא מבקש את זה ב... אבל יש פה דמות או מוסד שנקרא מבקר המדינה שמבקש את זה. מה זה הזלזול הזה בבקשה של מבקר המדינה? אלא אם כן יש מה להסתיר, שזה כבר משהו אחר. אז תקום, תצא לתקשורת, כפי שאתה עושה את זה באמצעות הדובר, דובר צהל, תצא ותגיד למה אתה לא רוצה להגיש את הדוחות המבוקשים והמבוקרים.
לא, אני מוצא את עצמי, לא שמישהו מינה אותי, אבל אני מוצא את עצמי מגן על הרמטכ"ל. איך אני מגן עליו? אני אגיד לך למה. אומר הרמטכ"ל, עזבי, אני לא יודע. אומר הרמטכ"ל, אבל אתם מוצאים עכשיו קצינים שיבואו, אבל הם עסוקים במלחמה.
טוב, זה, אני שמעתי את זה גם, וזה קצת, הרי אנחנו נמצאים בהפסקת אש בצפון, ובלחימה מאוד מועטת בדרום, ואני חושבת שעם כל הכבוד, יש לצבא הגנה לישראל כוח אדם ראוי, יעיל ומקצועי, שיכול לעשות את התחקירים האלה, מבלי לפגוע באף זירה שהיום פועלת במדינת ישראל. אפשר לעשות את זה, זה לצד זה, כי זה קורה בפועל. אנחנו יודעים שכל פעם שיש אירוע ביטחוני כזה ואחר, מיידית נעשה תחקיר. אז מה? הם לא עסוקים אותם קצינים? הם עסוקים. אני חושבת שזה יכול לסייע רבות להורדת הלהבות בקרב הציבור הכללי, שלא יודע באמת מה קרה בשבעה באוקטובר.
טוב, נושא קשור, אני רוצה להבין, למה אתם מתנגדים לוועדת חקירה ממלכתית? איפה הבעיה פה?
אני יודע, זה גורח להגיד את המילה ממלכתית. הרי ממלכתית באה מהמילה...
הציבור רוצה, אבל...
באה מהמילה מלוכה, נכון? כן. ממלכתית. מלוכה, משהו אצילי, משהו... האם הוועדה שמתכוונים אליה, למשל, בשמאל או באופוזיציה, לוועדה, האם היא ועדה שמורכבת... מכלל הציבור, מנציגי כלל
שופט
הציבור.
שופט בית המשפט העליון.
אין שום בעיה. מי? חיות, שאנחנו יודעים טוב מאוד מה דעתה על הממשלה הנוכחית.
לא יודע.
מי?
אז מה, אפשר... אין לכם ממון בבית המשפט העליון?
אז תנו לראש הממשלה, לקבינט, לממשלה, לכל אדם מקצועי כזה ואחר, אוקיי? יחד עם ראש הממשלה, תנו לו להחליט, תנו להם להחליט מי. אבל לא שמכתיבים כבר את ההרכב.
אבל את לא יכולה. אבל אם ראש הממשלה הוא אחד נבדקים, נחקרים, ואיתו יחד שר ביטחון שהיה גלנט ואחרים, אז את נותנת לחתול לשמור על השמנת?
אני בינתיים אמרתי את זה באופן הכי ברור, אנחנו לא מדברים...
לא, כי אני שמעתי משהו אחר.
אז אנחנו לא מדברים על... אף אחד פה בא לחסות, או בא לקחת את הדברים ולהפוך אותם לאיזה סוג של מריחה, או משהו שהוא כמובן לא בא לתת את השקיפות שבדבר. אני מדברת על ועדה, שתהיה ועדה שמורכבת מנציגי הציבור הרחבים. יש פה עניין...
כולל, לפחות זה מה ששמעתי, ברעיון שעשיתי פה לאחד השרים הבכירים, הוא אמר, האופוזיציה והקואליציה יחליטו.
טוב מאוד.
מקובל עלייך.
כי זה משקף את דעת הקהל. למה זה משקף את זה? כי אנחנו נבחר הציבור שנבחרנו על ידי סך המצביעים. אבל לא ייתכן שיועצת משפטית לממשלה...
אגב, את יודעת שיש תקדים, יש תקדים אגב, לזה שלא מינו ועדת חקירה ממלכתית. יש כבר תקדים הזה. סליחה,
אבל אנחנו לא רוצים, אנחנו כן רוצים לחקור את כל האירוע המזעזע הזה, שאני חושבת שאחרי השואה זה האירוע הקשה ביותר שהיה לעם ישראל, ולהגיש תשובות למשפחות, אנחנו חייבים להגיד להם בדיוק מה קרה ואיך זה קרה ולמה זה קרה. ולהסיק מסקנות לאבא, אבל אי אפשר ששופט בית המשפט העליון, או ממלא מקום שופט בית המשפט העליון, הוא זה שיקבע את ההרכב. הוא לא נבחר על ידי הציבור, מי שנבחר על ידי הציבור, הם אלה שצריכים להחליט מה יהיה הרכב הוועדה. ולכן, כדי שחלילה וחס, לא יהיה לנו מצב שבו זאת תהיה ועדה שתבוא ותגיד, אתה השם, אתה השם, לא, היא תבוא ותגיד מי אחראי. יש הבדל בין אחריות לבין אשמה. אבל מה שהשמאל וכל מיני קולות כאלה מהאופוזיציה ומהתקשורת, מערוצי התבלה למיניהם, רוצים ראש.
קטי, אבל זה לא רק השמאל.
רוצים ראש. הם לא רוצים באמת את הבירור של, של העובדות. עכשיו, אני אומרת לך, אף אחד לא מתחמק מזה.
אבל את רואה שרוב הציבור רוצה ועדה ממלכתית.
והם יקבלו. אם... אבל מה זה ממלכתי? שוב אני חוזרת על המילה. מה זה ממלכתי? מי יקבע את ההרכב? האם בית, שופט בית המשפט העליון או ממלא מקום שופט אז, בית המשפט
האם
העליון?
האם תקראו הוא... לוועדה ועדת חקירה ממלכתית?
מהאופוזיציה ומהקואליציה. שיהיו נציגים משני המחנות, בוא נאמר, אני לא אוהבת לקרוא לזה מחנה, כי כולנו עם אחד, ארץ אחת, ואין לנו ארץ אחרת ואין לנו עם אחר. ואנחנו צריכים לשמור על האחדות. אבל אנחנו לא יכולים לתת לסוג של אליטה מסוימת לבוא ולקבוע מה היה ואיך היה. אנחנו צריכים שהדברים האלה יובהרו. ואני חוזרת
טוב,
ואומרת...
טוב, קטי, יש לי עוד שאלות. בואי נעזוב את זה. אבל העברת אותי לנושא אחר. למה אתם מתנגדים לקרונו סיניוריטי? זה דבר שנהוג מזה הרבה מאוד שנים.
רק במדינת ישראל. זה לא קיים בשום מקום בעולם.
אני מסכים איתך. אבל
בשום מקום בעולם. אבל תראה.
למה לא תקנו את זה לפני...
כשאתה מדבר איתי על הסיניוריטי, דבר איתי על הוועדה.
19 שנה ש...
כשאתה מדבר איתי על הסיניוריטי, אני לא יכולה להתנתק מהרכב הוועדה.
למה?
הוועדה עצמה מורכבת משני עורכי דין. משלושה שופטים.
לשכת עורכי הדין.
כן, לשכת עורכי הדין. עכשיו תראה את הדברים ההזויים, הרי עורכי הדין הללו, שהם נציגי הלשכה,
צריכים להישפט לפני אותו שופט, הם צריכים לבחור שם, אותו.
אז מי יכול להיות כאן אובייקטיבי? האם באמת הבחירה תהיה אובייקטיבית? זה אחד.
אבל אז
זה
לא חברו, קיים. אז איך יבחרו?
זה לא קיים. אז אני, מה שחשבנו זה באמת ובתמים, ואני רוצה לומר לך בכנות, יריב לוין, שר המשפטים, התכוון להקים ועדה שתהיה מורכבת, מכלל עם ישראל, כלל הבוחרים במדינת ישראל, ולא צבע מסוים. וזה מביא אותי, אגב, לרעיון המפורסם של אהרון ברק, שאמר, לא מצאתי אף מרוקאי. ואני שאלתי, ואני שואלת עד עצם היום הזה, האם פרופסור שטרית, שמעון שטרית, שהוא לא ממחנה הימין, אי אפשר לבוא ולהגיד שאנחנו הצגנו מישהו שהוא לא ממחנה הימין. למה עד לרגע זה לא מצא השופט אהרון ברק זמן או יכולת לבחור בו? הוא הרי פרופסור למשפטים. או פרופסור עובדה, יפעת ביטון. פרופסור את... למשפטים. גם היא לא מהמחנה שלי, אני לא... הנה שני יוצאי דה...
שני מרוקאים.
שהוא לא מצא אותם, ויש עוד הרבה מאוד.
כן, אבל...
ולכן את... אני אומרת לך, זה צבע מסוים, זה סוג מסוים של שופטים, ולא ייתכן שלא יהיו שופטים חרדים, אתיופים, שיהיה מכל המגזרים במדינת ישראל. אבל עם, 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 עם הרכב כזה של ועדה למינוי שופטים, מה שהיה הוא שיהיה. ואת זה צריך לשנות.
טוב. גדעון סער, השר גדעון סער, חזר לליכוד. מה הסיכויים שלו?
תראה, אני יכולה להגיד לך דבר אחד. קודם כל, החזרה של גדעון סער... החזרה של גדעון סער...
יהיו פריימריז.
נכון. החזרה של גדעון סער בעיניי מבורכת, כי אני חושבת שגדעון סער יכול להוסיף ערך מוסף לליכוד. הוא צמח בליכוד, הוא מכיר את הליכוד, הוא מכיר את הרכב
ה... אבל את יודעת, הוא פרש בטריקת דלת.
נכון, פרש בטריקת דרך. להזכיר לך, גם היו חברים שנמצאים היום בממשלה שהיו בקדימה ופרשו וחזרו, ואני חושבת שבאותה עת חשבתי כמה נזק זה גורם לליכוד, אבל אם חזר גדעון סער, והוא חזר והוא מוסיף ערך מוסף, ואני יכולה להגיד לך שהוא מוסיף ערך מוסף, מפני שאני יכולה להגיד לך שבהצבעות האחרונות, לולא ההצבעות של ארבעת הנציגים של גדעון סער, אנחנו היינו היום נמצאים במהלך של בחירות, ואני חושבת שזה לא דבר שהוא נחוץ עכשיו, בעיקר בגלל שאנחנו נמצאים במלחמה, ובעיקר אנחנו אוספים את החלקים שלנו ובונים מחדש את המדינה שלנו שעברה טראומה לא פשוטה, ועכשיו לצאת למערכת בחירות, זה הדבר האחרון שאנחנו צריכים. ולצערנו אהב, חלקים בקואליציה לא חושבים כך, וכן מובילים את המדינה לסוג של כאוס אחד גדול, וחבל. ולכן אני חושבת שהחזרה שלו, והוא יתמודד, או בכל דרך אני מאמינה שהוא יתמודד, כי גדעון סער לא ירצה שריון. אבל הוא יתמודד על מקומו, ואני רואה את הקבלה שלו, את קבלת הפנים שלו שהוא מקבל באירועים של הליכוד, אם זה, אתה יודע, חתונות, או ניחומי אבלים וכו', ואני רואה שהוא מתקבל בזרועות פתוחות, ואני אומרת לך חד משמעית, החזרה של גדעון היא חזרה מובטחת
אבל לרשימה. אבל תהיה לכם בעיה. גלנט הבין שיש לו בעיה, פותר, אין לזה משמעות כרגע, אבל את יודעת שהוא הולך להתמודד. על רשות הליכוד.
זה מה שיפה בליכוד. ואני אגיד לך למה זה מה שיפה.
אבל למה את מחייכת? אני
אגיד לך, אין לנו דיקטטור. אני אגיד לך, אתה יודע, דווקא אלה שצועקים,
הוא יכול להביס את ראש הממשלה נתניהו?
אלה שצועקים דמוקרטיה, דמוקרטיה, שים לב. אם אתה לא חבר טוב של יאיר לפיד, או אם אמרת משהו שהוא לא במקום, אתה לא תהיה ברשימה. זה הכל מולו, לא מול הציבור. זה מולו, מול לפיד, או כנ"ל אותו דבר אצל אביגדור ליברמן. אם תגיד משהו שלא מוצא חן בעיני ליברמן, אז מחר תמצא את עצמך כדוגמת אורלי לוי וכו', ועוד כאלה אנשים שהיו אצל... זה, לנו יש פריימריס. והפריימריס מול 140 אלף מתפקדים, אנחנו הסיעה שיש בה הכי הרבה מתפקדים. והתהליך הוא לא פשוט, הוא קשה, לפעמים גם אכזרי. לפעמים גם אכזרי.
את צולחת אותו כבר כמה פעמים.
כן, וזה מאוד מאוד לא פשוט, כי אתה צריך כמה שיותר לאסוף קולות, וצפוף מאוד בפסגה למעלה, ואתה צריך להילחם על כל קול, ומי כמוני יודעת שמאה קולות הפרידו ביני לבין תפקיד בכיר יותר, ואתה מוצא את עצמך נלחם, כל מי שחושב שהוא ראוי, הוא מתאים להיות בליכוד, ולקבל על עצמו את התקנון, ולקבל על עצמו את המצע של הליכוד, מוזמן להתמודד. אני האחרונה שאומר לאנשים, אל תתמודדו. עד רבה.
האם הממשלה הזאת היא פסגת חלומותייך?
זה לא העניין של הממשלה, זה העניין של מה הממשלה עושה, מה הממשלה הזו עושה.
זאת לא הייתה השאלה, אני שאלתי משהו אחר.
כן, היא פסגה, אני אגיד לך למה. כי אני הייתי, כי בקדנציה הקודמת היינו בסכנה תהומית. ואני אומרת משהו שנשמע הזוי. אבל אנחנו כמעט איבדנו את הזהות היהודית שלנו. במערכת החינוך ששם מחנכים את הילדים, שם נותנים להם את הכלים הראשונים, הורידו את לימודי ההיסטוריה, תנ"ך, ספרות, רצו לגדל רובוטים שלומדים מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית, והורידו את לימודי התנ"ך מתוכניות הלימודים, ממערכת השעות של התלמידים.
הממשלה שלכם.
הממשלה שלנו מחזירה את הכל.
איך מחזירה? ראיתי עכשיו את הבדיקות שנעשו, מערכת החינוך בארץ לא...
אני לא מסכימה איתך.
לא משהו. זה לא אני אומר, זה...
אני אגיד לך, יש מבחנים, זה מבחנים שנעשים, מבחנים ארציים.
ויצאנו מקום נמוך.
אז אני רוצה להגיד לך כך.
בין הנמוכים ביותר בעולם.
אז אני רוצה להגיד לך כך. קודם כל, אני צריך לא לשכוח מה עבר על המדינה שלנו. אני בכוונה לא לוקחת רק את השנה וחצי האחרונה, אני לוקחת את הארבע שנים. היינו בקורונה, היינו במלחמה, היינו במצבים לא כל כך טובים. ואנחנו עוברים דברים לא כל כך מלבבים שנותנים לילד הרך שמגיע לכיתה ראש פתוח. לא. אנחנו היינו בתקופה לא פשוטה, וזה דבר שמשפיע מאוד על הדורות שלנו. אבל אני רוצה להגיד לך שבזה שאנחנו החזרנו למערכת הלימודים ולמערכת השעות את הלימודים של היסטוריה, אזרחות, תנ"ך, זה פותח את הראש. אנשים חושבים שרק מתמטיקה ופיזיקה פותח את הראש. לא, זה הופך את הילדים שלנו רחבי אופקים. מה זה בספרות? לא לדעת מי זה ביאליק, צ'רניחובסקי, או אבן עזרא. בוודאי.
אבל תראי, את אומרת דברים. אני רוצה אבל להבין. לפחות ממה שראיתי בטלוויזיה, ותתקני אותי עם הטלוויזיה טועה, שמספר שעות של לימודים חשובים הצטמצמו. הצטמצמו גם מספר הסייעות בגנים.
זה שני דברים שונים.
הצטמצמו, אני נותן לך מספר דברים שראיתי בתחקיר של ערוץ 12. ראיתי גם שמספר מורים פר ילדים ירד. איך את מסבירה את זה?
אז יש פה, אתה נגעת בשלושת הסוגיות,
הכל לדעתי, קשור למערכת החינוך.
החשובות ביותר. אבל כמו שאני כמו שאתה נתת לי דוגמה מתחקיר של ערוץ 12, אני יכולה להגיד לך למשל שאני נמצאת כמעט כל שבוע בערוץ 13, יש פינה שנקראת תרלול, פינת התרלול. פשוט עוקבים אחרי כל מילה שאני מוציאה, כל רעיון שאני מוציאה, ומנסים להפוך את זה לסוג של תרלול. לא ראית את זה על אף חברת כנסת מהאופוזיציה, אבל כן ראית את זה עליי או על חברותיי וחברות הכנסת מהקואליציה. ולכן אני אומרת, כך בערבון מוגבל את מה שאתה ראית בערוץ 12, ואני אסביר למה אני מתכוונת. אני חלילה לא חושבת שהם עשו תחקיר לא ראוי, אבל לצד הדברים הלא טובים שהגדרת כרגע, יש גם דברים טובים. ולמה אני מתכוונת? בוא נתחיל עם הסייעות. סייעות לא מגיעות לעבודה, או לא רוצות ולא בוחרות במקצוע הזה, כי השכר מאוד מאוד נמוך.
שוב.
ולכן אנחנו...
האוצר?
האוצר החליט לתת מענקים בארבע פעימות, והפעימה הרביעית אוטוטו מגיעה, וזה ישאיר את הסייעות במקום העבודה שלהם, כי לצערנו הרב, זה לא עבודה הכי אטרקטיבית, והיא עבודה קשה מאוד, ועבודה שיש בה המון המון עשייה חינוכית לילדים, שזה הדבר הכי חשוב, ואם תגיד לי שזה מספיק, אני אומר לך לא, אני בעד לתת עוד. דבר שני, אתה מדבר על מורים שעוזבים את המערכת. גם המורים, לצערנו הרב, יש סוג של מעורבות והתערבות כזו ואחרת שגורמים רבים במערכת החינוך, שזה מקשה למורה. המורה במדינת ישראל הוא הכי הכי מפוקח. למה הכוונה? יש קודם כל את הילד שאומר המורה טוב או לא טוב, ההורים שאומרים אנחנו לא אוהבים את המורה הזה או כן אוהבים את המורה הזה, מעליו יש את המנהל או רכז השכבה שגם הוא יש לו ביקורת כלפי המורה, ומעל מבקר יש את המפקח, ומעל המפקח יש מנהל המחוז, ומנהל המחוז יש את השר. מקצוע המורה הוא המקצוע המבוקר ביותר, המפוקח ביותר, מבין כל המקצועות במדינת ישראל. ומורים אומרים, מה אני צריך? אני אלך להייטק, אני אקבל פי שלוש,
טוב, בוא נמשיך.
פי ארבע.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל אני לא רוצה לשמוע את התשובה שלך.
טוב, אני אשתדל.
את יודעת למה?
אוקיי, למה?
והשאלה היא הולכת כך. מה דעתך על הפרסומים לפיהם יש התקדמות משמעותית במגעים לעסקת חטופים מול החמאס?
כמה צדקת.
אני לא רוצה שתעני, ואת יודעת למה? כי התקשורת עושה לדעתי, לא כולם.
הנזק הכי גדול. זה הנזק הכי גדול.
ברגע שאתם מטלטלים, את יודעת, אמרה לי, אמא שלך.
המחיר רק עולה. המחיר של החמאס רק עולה.
לא, 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 לא לזה התכוונתי.
אוקיי.
הייתי בכנסת באחד הוועדות, הוזמנתי לדבר באחת הוועדות, ובכל ועדה, כמו שאת יודעת, מגיעים משפחות חטופים.
נכון.
פנתה עליי גברת אחת ואמרה לי, מר בן בסט, אני מכירה אותך, אני שומעת את התכוניות שלך. תהיתי מזה זה ששומע, אבל הבנתי מהר. והיא אמרה לי, אתם עושים לנו נזק.
וואו.
ושאלתי אותה, למה? זאת אומרת, אתם מטלטלים אותנו מרצונות שחלק מהעיתונים מביאים בתקשורת, אולי בכוונה לעזור, ואתם בבת אחת מפילים אותנו כשאנחנו רואים שאין התקדמות.
נכון.
ולכן אני לא רוצה שתעני על השאלה. זמננו כמעט תם.
אבל אני יכולה להגיד למשפחות שאני מחבקת ואוהבת, ואני לא יכולה להגיד שאני מבינה אותם, כי אנחנו לא יכולים להבין אותם, מפני שהם צריכים להתמודד יום יום עם כל מה שקורה להם, אבל אני יכולה רק להגיד להם שאני לרשותם. ואגב, אני בקשר עם הרבה מאוד מההורים החטופים, ולא רק עם ההורים החטופים, גם עם אלה שחזרו, ובגללם ובשבילם אני גם מחוקקת את חוק התגמולים למשפחות החטופים, כי ברגע שמגיע החטוף בחזרה, אז הוא צריך טיפולים, והוא צריך טיפול נפשי, והוא צריך טיפולים פיזיים וכו'. ומי בעצם מלווה אותו לטיפולים האלה? ההורים. אז הם מפסידים ימי עבודה, ומפסידים כספים, ומפסיקים לעבוד.
מה זה החוק?
זה החוק.
מה הוא אומר?
חוק התגמולים. אנחנו נעניק תגמולים באמצעות החוק שנחוקק גם למשפחות החטופים, שהם ידעו שהם לא לבד, שאנחנו איתנו, שברגע שחזר החטוף, שהוא מקבל את ה... אנחנו, יש חוק פדיון שבועים, אבל מה עם המשפחה שלו? המשפחה הגרעינית שלו, שרצה איתו, שצריכה להתמודד עם הכאבים שלו, עם התסכול שלו, עם המצב הנפשי שלו, עם המצב הבריאותי שלו. מי מטפל בעצם בחטוף?
שאלה האחרונה. אתם כל הזמן מבקרים את היועצת המשפטית לממשלה. ואני שואל אותך בצורה באמת, היא הרי שומרת הסף.
של איזו ממשלה?
של הממשלה שלכם.
היא נבחרה בממשלה הקודמת, עם האג'נדה שלו.
מה זה קשור?
אז אני אסביר לך.
מי שבחר אותה זה גדעון סער, שהיום בוסר אצלכם.
ושמעת אותה בממשלה הקודמת? כל מה שקרה בממשלה הקודמת היה by the book? לא. אנחנו יודעים שהועברו חלקים ממדינת ישראל לחיזבאללה, כל נושא הגז, אם אתה זוכר, בצפון הארץ, לא הובא לאישור הכנסת, לא הובא לאישור שום דבר. עבר חלק, מונם רמטכ"ל שבוע לפני מערכת הבחירות, לא קרוב מאוד למערכת הבחירות, לא נאמר שום דבר, ויש רשימה מאוד מאוד ארוכה של דברים ומחדלים שנעשו בממשלה הקודמת. איפה אתה היית? אז אני אומרת דבר אחר, אני אומרת, אנחנו לא מתאימים לך, אנחנו לא מתאימים לאג'נדה שלך, אנחנו לא מתאימים למה שאת חושבת, או מה שאת מאמינה.
אולי היא לא מתאימה לאג'נדה שלכם?
אתה רואה, אני מאשימה את עצמנו, לא אותה. שים לב מה אני עושה. אני עושה דבר שהוא יוצא דופן מכל חבריי לסיעה, או מכל חבריי לקואליציה. אני אומרת, את בסדר, אנחנו לא בסדר. אז למה את נמצאת איתנו? הרי אין נושא אחד שעובר חלק, מבלי שהיועצת המשפטית תאמר את דברה. נציב תלונות, נציבות, סליחה, לא נציב תלונות, הנציבות, שזה בעצם הגורם החשוב ביותר למינוי הפקידים והפקידות החשובות ביותר במדינת ישראל, מושבת ללא יושב ראש, ללא נציב שמטפל בזה, מביאים שם של ממלא מקום, גם זה לא מתאים? זה לא נשמע נורמלי. לא אמרת מילה וחצי מילה על הרמטכ"ל שמונה באמצע לפני מערכת בחירות, שכולם ידעו שאוטוטו יש בחירות. לא אמרת כלום על העברת גז לחיזבאללה, ארגון הטרור, שמפגע בנו וגרם לנזקים חמורים מאוד בצפון הארץ. אני מנסה להבין את דרך העבודה ודרך הפעילות. ואני אומרת, לא יכולה להיות אכיפה בררנית. זאת התחושה שלנו, אנחנו מהלכים.
חברת הכנסת קטי שטרית ליכוד. תודה.
תודה רבה לך.
שבת שלום.
כל טוב. שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.